אנחנו מכירים את המשפטים המפורסמים של הרב בעולת ראייה, חלק ב', כותב הרב, העולם כולו מתבקר בחג השבועות, לשון ביקורים. מה שצדיקים מרגישים בתוכיות לבבם בשבועות, אין כל העולם כולו כדאי לו. כל העולם שמח, כל העולם גדול הוא, כל הארץ היא של השם בגילוי עליון, וישראל מתעלים להיות סגולה מכל העמים, נשמתם של ישראל נראות בבהירותן הצחצחה, האהבה והחיבה היתירה לכל נשמה ונשמה מישראל, לכל אחד לפני עצמו מתגדלת לאין קץ, ממש כל אחד מישראל הוא מתגלה בתפארת עליונה, בהדר קודש כאבן חן שאין לו ערך וקצב סגולה נפלא. אז אנחנו חשים פה, בחג השבועות, יש פה משהו מאוד 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 עליון. לא כשאר החגים, קשה לנו לאחוז פה איזושהי ממשות. במה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים במתן תורה. בוירד השם על הר סיני, עוסקים בהתגלות שמיימית. זה לא חג שבא דרך מעבר אירוע שאנחנו התהלכנו בו כמו יציאת מצרים או כמו סוכות, זכר לעני כבוד. יש פה איזשהו מעמד שהתרחש בו משהו בעצם ללא יכולת הסבר בכלים אנושיים. שמע אוזנינו דבר השם על הר סיני, דברי אלוקים חיים, שמענו איזושהי נטיעת נשמה גדולה עליונה. הנטיעה הזאת, אנחנו רואים פה במשפטים הספורים האלה, באה ומחדשת מציאות, נותנת לכל העולם כולו מבט חדש, משקפת את מה שכל המציאות היא אלוקית באמת, ובתווך, עם ישראל מתגלה בשיא תפארתו, במלוא הערך הסגולי שלו, אבל כאן מתבאר לא רק עם ישראל בכללותו, אלא כל נשמה ונשמה בישראל. אנחנו מכירים את המדרשים שאומרים שירדו 120 ריבו מלאכי השרת, קשרו לכל אחד ואחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כלומר, היה פה משהו שחדר והגיע אישית לכל אחד ואחד וחשף אותו באיזושהי קומה מאוד 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 עליונה. אנחנו צריכים להבין, בחג השבועות, מצד אחד הוא כולו בנוי בהחלט על הכנה מצידנו. אנחנו באים אליו דרך ספירה, אנחנו סופרים את הימים אליו. וספרתם לכם, אומרים חז"ל, וספרתם את עצמכם, הספירה היא בעצם ספירה בתוכנו, כביכול אנחנו מתקדשים והולכים. אנחנו חושפים את מה שאנחנו באמת, וכל מהלך ספירת העומר בנוי על הקרבת העומר והספירה שממנה, והקרבת העומר היא מתחילה מאוד מלמטה. הקרבת העומר, העומר הוא מאכל שעורים, שעורים מאכל בהמה. מתחילה הספירה ועולה ובונה אותנו במדרגות שלנו, אבל איפה היא מסתיימת? היא מסתיימת ביום ה-49, היום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שחג השבועות בא על גבי זה, הוא יום ה-50. יום ה-50 הוא לא יכול להיות נספר בכלים אנושיים. הוא למעלה ממספר, הוא עליון, הוא נשגב. אנחנו כן מגיעים אליו דרך הספירה של ממתת הימים, אבל אנחנו לא יכולים לספור אותו בעצמו. הוא בעצמו שמיימי לגמרי, אלוקי לגמרי, עליון לגמרי. מצד אחד, כל כולו שיום ה-50 תלוי במה שאנחנו נספור, תלוי בבנו, מגלה אותנו. מצד שני, הוא בעצם מגלה את מה שאנחנו לא יכולים להגיע בעצם עד אליו. זהו השער האלוקי, שער השמיים, ההתגלות האלוקית העליונה הזאת. אבל ככה זה באמת. זה באמת ככה, שקודם כל, ישראל שעמדו תחת הר סיני, אילו קרבנו לפני הר סיני, לא נתן לנו את התורה, זו מדרגה בפני עצמה, שעם ישראל מסוגל להמציא מתוכו יכולת להביא את עצמו להיות ראוי לשמיעת דברי אלוקים חיים בעולם. מצד שני, התורה בעצמה היא מוכרחה להיות ניתנת בצורה שמיימית גמורה. התורה היא שמיימית גמורה, אין שום יכולת בקנה מידה אנושי להגדיר את מהותה של תורה. אנחנו יכולים לספוג את התורה, אנחנו תמיד תמיד כל דבר של תורה אנחנו מקבלים מתוך הבנה שיש לנו פה זכייה לקלוט משהו שהוא שייך לאינסוף, הוא שייך לאלוקי, הוא שייך לנשגב. ככה תמיד תמיד אנחנו חזים את התורה. מהר"ל בנתיב התורה הרבה דברים מביא ביחס לזה שתורה צריכה להילמד בלילה, ומי זוכה לתורה? מי ש ממית עצמו בועלה של תורה ומרחיק את עצמו מכל תענוגות, כדי שבאמת תהיה באדם מודעות שהתורה היא לא ממין הדברים האלו. היא לא באה, היא לא איזשהו פרי גאונות אנושית לכלכל את החיים בסדר מוסרי מקודש או משהו. שום דבר אנושי לא יכול להמציא את התורה, היא לגמרי אלוקית. יחד עם זה שהיא אלוקית, היא כן מתחברת איתנו. היא מסוגלת להתחבר לא רק עם כולנו, מסוגלת להתחבר עם כל אחד ואחד, עד כדי שכל אחד ואחד דרך מה שהוא קולט מהתורה מגלה, שזו בעצם האמת העצמותית שלו. זה הוא, והוא אף פעם לא היה משהו אחר. אז זה כמו לידה, זה כמו יצירה. אני צריך להבין עוד משהו. שמתן תורה אמנם היה בזמן מסוים מיוחד, מתן תורה, אבל בעצם אנחנו צריכים להבין את הדברים בפרספקטיבה יותר נרחבת. אולי נביא לדוגמה, והדברים האלה אפשר להאריך בהם הרבה, מהר"ל בתפארת פרק למד א'. עם כל הפרקים האלה הסדורים במהר"ל, לחנן לתורה, למתן תורה, למתן תורה עצמו, זה מפגישים אותנו עם הגדלות של המעמד. פרק רבי עקיבא, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב השם ייתן עומר המבשרות צבא רב, כל דיבור ודיבור שיצא עם פי הגבורה, נחלק ל-70 לשונות. לנת ורבי ישמעאל, כפטיש שפוצצה, למה פטיש זה נחלק כמה ניצוצות, אף כל דיבור ודיבור שיצא עם פי הקדוש ברוך הוא, נחלק ל-70 לשונות. מסביר המהר"ל, מה זה 70 לשונות, אומר המהר"ל אחר כך, שהם כמו 70 אומות, הלשונות הם 70 לשון, ככה דיבור הלשון שיוצא מן השם ידברך היה מתחלק ל-70. מה שייך שדברי תורה התחלקו ל-70 לשונות, כדי שהאומות יקבלו אותם? לכאורה אומות העולם לא שייכות לדברי תורה. למה דברי תורה צריכים להיות מתורגמים ל-70 לשון? אלא, תראו עוד מדרש מביא אחר כך, אני מקצר, ממדרש מפרש עוד יותר, יראם קל בקולו נפלאות. מהו יראם? אלא בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה בסיני, יראה בקולו לישראל פילי פלאים. כיצד הקדוש ברוך הוא היה מדבר, היה קול יוצא ומחזיר בכל העולם, ישראל שומעים את הקול, בא להם מן הדרום, היו רצים לדרום לקבל את הקול, משם. וכן לכל ארבע רוחות, ואחר כך נהפך להם מן השמיים ותולים אליהם למרו, לשמיים היה הכל נהפך להם מן הארץ, שנאמר מן השמיים ישמעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ירחה את ישועה גדולה וכו', והיו ישראל אומרים זה לזה, והחוכמה מאין תימצא. וכל העם רואים את הקולות שהיה הכל נהפך לשבעה קולות, ומשבעה לשבעים לשון, כדי שישמעו מות העולם, והייתה כל אומה ואומה שומעת קולו של הקדוש ברוך הוא, ונפשם יוצאה, אבל ישראל לא היו ניזוקים. והוא שמשה אמר בסוף 40 שנה, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, אתה היית שומע וחיה. אבל אומות העולם שומעים ומתים. בואו ראה, היה חיה, הכל יוצא לישראל, כל אחד ואחד היה שומע לפי כוחו. הזקנים לפי כוחם, הבחורים לפי כוחם, הקטנים לפי כוחם. אף משה לפי כוחו, שנאמר משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל מהו בכל, בכל שהיה משה יכול לסבול. לכן הוא אומר, כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד המעוברות לפי כוחן, הכל לפי כוחן, הווה יראם כל בקולו נפלאות. אז דבר פלא, יש פה התרחבות, 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 הכל יוצא מפה, הכל יוצא משם, משישה צדדים, בשבעה קולות, נפח לשבעים לשון, אומות העולם היו מתות, שומות ומתות, ועם ישראל היה חי. אז עוד יותר מקשה. אם אומות העולם לא ראויים לשמוע את התורה, למה התורה צריכה להיות מתרגמת לשבעים לשון, די שהם ימותו? אנחנו מסוגלים כן לחיות, והכל מדבר אלינו לפי כוחו של כל אחד ואחד. עוד יותר צריך להבין את הדבר הזה. אומר המהר"ל, שהחוכמה, אתם רואים אחר כך, שבאה לעולם שהיא התורה, אין לה מקום מוגבל כלל, כי היא חוכמה עליונה. ובכך היה מחזיר בכל העולם הכל, לא היה לו מקום מוגבל. בא הכל מכל הרוחות, ממעלה וממטה היה הכל אחד. לא היו יכולים לשמוע ולהבין עד שהכל נהפך ונחלק לשבעה קולות, ועוד אחר כך לשבעים לשון, אז היו מקבלים הדיבור להבין אותו. וקודם לא היו יכולים לקבל כוח הדיבור ההוא, להבין אותו, אך שמעו בלבד. זאת אומרת, גם עם ישראל לא היה מסוגל להבין מה הוא שומע, עד שהדיבור התרגם לשבעים לשון. אז זה לא יתארגן ב-70 לשון כדי שאומות העולם יבינו אותם, הם באמת להפך, הם מתו. אם כן, למה באמת רק אחרי שהוא יתארגן ל-70 לשון? אז אנחנו הבנו אותו. כי הכל אחד מדי. אז מסביר המהר"ל, מביא אחר כך, שישראל... יש בהם חיות גמורה, דברי תורה דומים לסם. כן, אמר רב חסדא, מהי דכתיב שימעו כי נגידים אדבר, נמשלו דברי תורה לנגיד. מה נגיד יש בו להמית ולהחיות, אף דברי תורה יש בהם להמית ולהחיות. רצה לומר בזה כי התורה היא מן השם יתברך, מן שיש בו תורה יש בו דבקות עם השם יתברך, כאשר מתדבק עם השם יתברך, אין ספק כי דבר זה הוא מביא החיים. אבל מי שירצה להתקרב אל השם יתברך שלא כראוי, הרי המתדבק לדבר שהוא נבדל ואין ראוי הדיבוק אליו, הוא ממית אותו. וכך מי שיש בו תורה, התורה הוא הקירוב אל השם יתברך. אם הקירוב הזה הוא זר, אין ראוי להיות, הוא ממית אותו. כך התורה היא שמה דמותה. זה שאמר כאן, כי האומות היו שומעים כל אלוקים במתו, איך התחבר כל אלוקים חיים אל אקום שם חומריים. אנחנו צריכים להבין כך, שבאמת התורה באה לתת את הנשמה ואת החיים למציאות כולה. התורה לא משיירת שום פינה במציאות שאיננה נעשית מוארת ומקבלת משמעות מחודשת דרך התורה. וכל דבר ודבר בעולם מקבל את ערכו ומשמעותו ועומק המגמה שלו דרך התורה. ולכן המושג הזה שהתורה התרגמה ל-70 לשון, למשל, זה שיש בעולם 70 אומות. במילים אחרות, 70 צדדים, 70 פנים של האנושות. זה לא לחינם, זה לא במקרה. ל-70 פנים שהמין האנושי מסוגל להראות בגיווניו את המציאות. והרי אדם הוא עולם קטן, כל בחינת אנושות, כל עם, משקף גם 70 פנים שאפשר גם לקרוא בתוככי המציאות. המציאות בעצמה מתראה אל האדם, מתפרשת, מתבהרת דרך כל צינורות התרבות, דרך כל המדעים, בהמון המון גוונים, המון הסתכלויות, המון צדדים מדעיים, צדדים מוזיקליים, צדדים של עולם טבע, פיזיקה, ביולוגיה, כל הצורות, צדדים יותר עמוקים, צדדים של 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 משמעויות יותר ערכיות, משמעויות מוסריות, משמעויות רוחניות מסוימות, כל המשמעויות האלה מקופלות בעצם בכל גווני האנושות. אבל דווקא אנחנו קלטנו את זה. זאת אומרת, מתי אנחנו הבנו את התורה? מתי שהתורה סדורה לפנינו בצורה שהיא מאירה את כל המציאות, מתבררת כפשר כל העולם כולו, כפתרון, כהערת חיי העולמים כולם, אז אנחנו קולטים אותה בצורה שהיא עומק החיים שלנו. כי אנחנו חיים את הקדושה הגמורה של המציאות, המציאות על כל אופניה, על כל בחינותיה, על כל חיותה. כולל מה שמתבאר ומתפרש ב-70 לשון, אצלנו הוא אחוז בצד הנשמה, אצלם זה רק הלבוש החיצוני. התורה באה מעומק הנשמה, אומות העולם לא שייכות לעומק הזה. הם אוחזות את כל הבחינות האלה בצורה החיצונית. אנחנו רואים איך מתוך התורה מתבאר לנו כל המציאות המתפרסת והולכת ונבנית וכל מלכי ההיסטוריה וכל הבחינות שבאמת אומות העולם צועדות בהן, מבררות את כל תרבות המין האנושי. התורה מגלה את האור שבכל התהליכים, ואנחנו הצועדים אוחזים את התורה, מגלים את תיקון המציאות כולה דרך כל זה. זאת אומרת, אז מתן תורה לא היה רק עניין של רגע אחד, מתן תורה היה עניין של נטיית הנשמה למציאות בכל הדורות. כל העולם התקפל במרוכז ברגע אחד. אנחנו אחזנו את התורה וכבר הכל כאילו התחלק ל-70 לשון, איזה מין חלום של תפיסת הכל האלוקי שכל גדול ולא פסק, הכל שבעצם מבטא את הזרם האלוקי אחורז את כל המציאות מראשית היווסדה ועד אחריתה. אנחנו אוחזים את זה כל הזמן, לא שומטים, כי לנו זו חיותנו, ואצלם הם חיים קטעים מן הזרם הזה ולא את כולו. לכן הם ההופעת החיות האדירה הזאת איננה שייכת בהם. הם עומדים מרחוק, מתברר בזה שלא דרכם יבוא התיקון. אבל גם אצלנו התיקון הזה, איך הוא, אמנם הקול האלוקי יוצא לפי כוחו של כל אחד ואחד, אבל גם זה לא כל כך פשוט כמו שמופיע אחר כך בהמשך פה, המשך הפרק. ועוד שם, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצא בדברו. ומאחר שבדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני יאך קיבלו, הוריד טל שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות במתים והחייה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך ונלאה אתה כוננתה. אומרת, יצתה נשמתן וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות במתים שעה והחייה אותם. ביארו בזה כי איך אפשר שהוא ישראל מתחברים אל הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כי במדרגת מציאות אשר נדבך אין נמצא שום מציאות כלל. וכך אי אפשר לומר שיש שום מציאות נמצא קיים ממו יתברך, ואיך יהיה נמצא הדיבור פנים אל פנים, כי יש שיתוף חס ושלום עם הסיבה הראשונה. וכו'. אלא, וכך אמר, בסוף הוא אומר, כי נפשם יצאת שלא היו יכולים להתקיים, רק שהיו דבקים בו במדרגה העליונה, שמשם החיות באה למתים, ומזה הצד היו דבקים באותה שעה, במקום שמשם החיות באה לעולם. באמת, היה פה איזשהו מייסה ששורש החיים. מצד היכולת האנושית, אי אפשר לקלוט תורה בכלל, יצתה נשמתם. והביא הקדוש ברוך הוא טל שעתיד לחיות בו מתים, והחייה אותם. באמת, מצד החיות העתידית, מצד שורש החיות, כן, יש לנו כוח לתפוס. מה, היה פה איזשהו מעבר שביאר שהתורה עולה עם תיאת נשמה. היא חודרת לתוך כל המהות עד כדי שבאמת היכולת שהדבר להיאחז בנו ולא להישמת הוא מאותו שורש של חיים. השורש של חיים הוא אותו שורש שממנו עתיד הקדוש ברוך הוא לחיות מתים. מה, התורה היא ממש 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 פלחה. את כל המציאות שלנו, ואחזה את הסגולה המוחלטת, את הצד האלוקי שמונח בנו, ורק מתוך כך אנחנו יכולים לקבל את התורה. עוד כאין זה גם המדרש הבא, אני אחר כך אבאר את הדברים גם דרך דברי הרב. אמר, עוד שם אמר ביהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל לאחוריהם 12 מיל, היו מלאכי השרת מדדין אותם, שנאמר מלאכי צבאות ידודון, אל תקרא ידודון, אלא ידדון, עד כאן. רוצה לומר כי מצד עצם הדיבור מן השם יתברך ראוי שיהיו ישראל נידחים ממנו, היו חוזרים לאחוריהם י' ב' מיל, שהדיבור היה יוצא י' ב' מיל כנגד מחנה ישראל, רק מה שהמלאכים ממונים לעשות רצון השם יתברך, אשר היה רוצה בקבלת התורה, היו מביאים אותם לקבלת הדיבור מן השם יתברך, זולת זה היו נדחים מן הדיבור. פה נראה כאילו שאין אפילו כוח בנו בכלל לעמוד בזה, אלא מכוח סיוע מבחוץ, מלאכי השרת, הביאו אותנו לזה, ככה היה נראה. ושני הדברים, הוא אומר כאן, אין צריך לומר שהיה החזרה הזאת בפועל, רק כמו שנתבהר פעמים הרבה דברים כאלו שהיו נידחים נבדלים מן השם יתברך לגמרי, ואמרו שאין שיתוף עם השם יתברך, אבל לא היה לדבר זה מציאות בפועל. שני דברים נאמרו בכתוב, והיה רעם וינום ויעמדו מרחוק. ועוד כתוב, כי אם יוסים אנחנו נשמוע כל השם ועמדנו, כך בא רבי יהושע בן לוי לומר, דבר זה מה שהיו חוזרים לאחוריהם, כי איך ישמע אדם כל השם משתתף עם השם יתברך, והשמיעה הוא שיתוף והתחברות, דבר זה אינו ראוי מצד המקבל. כך מצד עצמם הייתה החזרה י' ב' מיל, שלא לשמוע הכל, היו נדחים לגמרי, רק כי היו מחזירים אותם המלאכים, שהם שלוחי השם יתברך, שהיה רוצה בקבלת התורה. לכן מה שלא מתו בשומם הכל הזה, מפני שבאה להם התחייה, ממקור החיים זה מה שראינו מקודם. כלומר, יש פה שתי בחינות. מצד הבחינה הגלויה, לא יכולנו לעמוד בזה. מצד הבחינה הכמוסה, כן יכולנו לעמוד. בחינה שהיא כאילו בכלל לא מציאות בעולם הזה, בחינה עתידית, בחינת שורש החיים. אני רוצה להביא את הדברים במקביל, מה שהרב כותב בעין היה. אני רוצה לסכם את העניין. יש ב... זה אולי לא נמצא לפניכם. מופיע כאן כך. זה בעין היה שבת, פרק תשיעי. יש פה, כידוע, מערכה שלמה של הרב על מתן תורה. וכאן יש עוד צדי א', אמר ביהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל שנאמר, נפשי יצא בדברו. וכי מאחר שדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור שני יח קיבלו, הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות במתים, מחיה אותם שנאמר גשם נדבות, תניף אלוקים נחלתך ומנערת כוננת. הרב אומר, לפי הערך של תוקף ההתגלות, אשר לאור השורשי, שזה היה האור, החיות שמתן תורה, סעיף החיים שמחיה את העולם המוגבל, הוא רק סעיף מהאור השורשי. אז מה קורה? הסעיף מתכנס אל תוכו, מתבטל אליו, ואורו מתעמם, מתכהה כנר לפני אבוקה. כלומר, מה המשמעות הזאת שיצאה נשמתן של ישראל? אומר הרב, יצאה נשמתן של ישראל, פירושו של דבר, כמו שרגע בתיהרה, כמו הנר לפני אבוקה, אין אפשרות כבר לחוש באור המיוחד שלו, משום שהכל ממציאות נשטפת באור הרבה יותר עליון, אין מקום להבחין באור המצומצם בכלל, אור החיות. כאן התגלתה החיות העליונה. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא הזיל את אור החיים העליונים, החיים השורשיים, שממה לכל גבול ומיצר תכלה וקצב. בתוקף אורו, כהו המאורות הקטנים המוגבלים המחיים את הגביעות, למצבה המצומצם יצתה נשמתם של ישראל. תגבור את החיים אשר הזיו הדיבור האלוקי בעצמיות יסודו, נשאבו החיים הענפיים בתוך הנערה הגדולה של אור החיים. אמנם, באין חיים מוגבלים, אין לדיבור האלוקי כתובת בעולם. הקדוש ברוך הוא, הדיבור האלוקי צריך לפגוש את המציאות. וכי מאחר שבדיבור ראשון יצא נשמתן, דיבור שני איך קיבלו. אמנם מאיפה? תל שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות מתים. מהיסוד העתיד של אור החיים השלמים, שהם עתידים להיות מופעים בעולם לעת אשר יגלה אור החיים המלאים, השולל את המוות בעוצמת חילו, התל העליון היורד מת השם, רק ממנו יוכל כוח עליון להיות מורק גם בחוגי החיים המוגבלים, להכשיר עם אל העליוניות צביונה. אז הרב מסביר את זה קצת שונה, אבל זה בעצם כן מתלכד עם המערץ. זאת אומרת, בעצם, היכולת שלנו לעמוד במתן תורה זה משום שמתן תורה לא עומד במשמעות שנמדדת רק לפי אותו מצב עכשווי. להיות שהתורה עתידה לרומם את כל המציאות, ולתקן להכשיר את כל החיים, ולקדש אותם עד תחיית המתים, עד העתיד האחריתי, וכל החיים כולם יתמרקו ויהיו חיים שמסוגלים להיות מוארים לגמרי באור האלוקי, זה קיים בממדי החיים האנושיים. בכוח שזה קיים, אז זה נתן אחיזה. זאת אומרת, התורה לא ניתנת לפי ממדים של עכשוויים, התורה ניתנת כממדים נצחיים. מכיוון שבממדים הנצחיים האלה, גנוזה מדרגה כזאת, זה בעצם מה שמאפשר לתורה להופיע. כל מתן תורה בנוי על היכולת האנושית במלוא עוצמתה, במלוא מדרגתה, במלוא אחיזתה השלימה. אחר כך כן, זה הרב מסביר גם את המאמר שמלאכי השרת נסוגו לאחוריהם י' ב' מיל. מלאכי השרת כתוב ידודון, ידודון, אחר כך כתוב ידדון. הרב מסביר את זה באמת, שכל דיבור מבטל מציאות, אבל גם מחדש מציאות. כל דיבור ודיבור שהקדוש ברוך הוא מבטל את המציאות הקודמת, מחדש מציאות חדשה. בהתחלה זה מלאכי השרת, ידודון כאילו בעצמם, אחר כך ידדון, את מלאכי השרת מצמיחים את הכוח הזה מתוכנו אנו. בסופו של דבר זה כן חוזר להיות כוח שמונח בנו. זאת אומרת, יש פה בעצם סוגיה. הסוגיה הזאת היא בעצם סוגיה שחושף את כל מתן תורה, חושף למעשה את גדולתם של החיים הישראליים הנצחיים. גדולתם של החיים הישראליים במלוא כוחם. כמו שהתורה מופיעה פה במלוא היקפה, תורה באה להאיר את כל המציאות, לקדש ולחדש את כל המציאות כולה, כל בחינותיה, כל 70 הלשון שבה, כל צמח, כל דבר ודבר, מתגלה שורש חיותו, מתגלה ההסתכל בתורה וברא את העולם. ישראל נמצאים שם. ישראל נמצאים במכון האורה הזה, ששייך להארת הכל, ושייך לבחינה האלוקית המקפת כל. אנחנו שייכים לזה. אנחנו שייכים לזה מהבחינה הכוללת שלנו, כי עם ישראל כולו, כאומה שעוברת את כל המציאות, עתידים להרים את כל המציאות אל תיקונה. הנשמה האלוקית שניתנה בנו, הקול האלוקי שהופיע עלינו בהר סיני, הרי הוא בעצם כל שאנחנו עושים איתו, בכל לימודינו, בכל חיותינו, אנחנו נושאים אותו, ואנחנו מאירים בו את כל המציאות, מגלים על ידו את כל המציאות בהובנה האמיתי, במובנה שהכל יונק ממנו, כל בחינה, כל הערה, כל חוכמה, כל הסתכלות היא בעצם כולה איזשהו ספיח וגוון והערה מתוך אוצר חי עולמים הזה. אנחנו עומדים בזה, אנחנו עומדים בזה בבת אחת. אנחנו עומדים בזה משום שעם ישראל עתיד להתפתח לזה. המציאות כולה תחשוף את 70 האומות, אבל עם ישראל הוא עם נצח. הקומות שיהיו שנכונות בעתיד קיימות כבר עכשיו, הם שייכות בנו. אנחנו מצד הבחינה הגלויה יוצאת נשמתם, מצד זה כי יכול לנו, מצד הבחינות הכמוסות העתידיות, כל זה כבר מקופל בנו. אנחנו דברי תורה כמחיים את כל המציאות, לוקחים מחשבון את 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 את, את מה שהם יבנו ויתקנו בעתיד השלם. כן, אולי מתן תורה אין לו הפסק. יציאת מצרים, אנחנו אומרים, בליל הסדר חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. תעמיד את עצמך באותת נקודת זמן. חג שבועות לא נאמר הדבר הזה. למה לא נגיד חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עומד תחת הר סיני? משום שבאמת מעמד הר סיני הוא דבר שלעולם לא פוסק. הוא לעולם לא פוסק. לא שייך לומר שזה שייך לאותו רגע, ואנחנו באותו זמן חוזרים לנקודת אותו רגע. א', מתן תורה יוצא מנקודה אינסופית, משאר החמישים. אנחנו יכולים לומר שבאותו זמן עמדה הכלליות הישראלית בתחנת זמן כזאת שהיא שמעה דברי תורה, אבל הדברי תורה חזרו לאיפה? מאותה שמיעה הם חזרו להקיף את כל המציאות שלנו. ולא מיוחדים לנקודה אחת, לנקודת זמן אחת, להתחם בתחום מסוים מוגדר מצומצם. כל התפיסה היא תפיסה כזאת. כל התפיסה את התורה צריכה להיות תפיסת חיים. תפיסת חיים מופלאה. מהחיים הזו, האלה, אנחנו ניגשים, בחג השבועות ניגשים מתוך ההבנה הזאת. אנחנו מכירים בתורה שהיא תורת חיים. נותנת לנו מתיקות, נותנת לנו שייכות, נותנת לנו אהבה, חיבה. כל דיבור ודיבור שיצא מאת הקדוש ברוך הוא, התלבש בכל אחד ואחד. אמר לכל איבר ואיבר, רצוני להיכנס בך. זאת אומרת, התורה הוקנתה כל אחד ואחד. למרות זאת, למרות שהתורה שייכת לכלל ישראל, לכל אחד ואחד. אבל ברור שמתיקותה והרבותה, וכעניינה הרי מיוחדים ולומדי תורה. ולומדי תורה מסוגלים לחוש, להתבשם ממנה, להשתיל, להיות שתולים בבית השם, לפרוס את התורה כמצע גידול של חייהם, שהם מסוגלים להיות ניזונים מן התורה, בונים ושותלים את מחשבותיהם והרגשותיהם, והתבוננויותיהם, וכל עמלם בתורה. זה שייך ליחידי יחידים. זה מה שהרב אומר, הצדיקים, החשים בזה, הם בעצם מסוגלים להרגיש את מה שהאומה כולה קנתה, במובן האמיתי הנכון. לומדי תורה חשים את זה יותר במלוא הכוח, במלוא האמת. אני רוצה להביא לכם, בקשר לזה, כמה סעיפים מאורות התורה שייכים לעניין הזה. קודם כל, בסוף פרק י"ב, למרות שזה שייך להרבה סעיפים פה, אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. שם שיהיה אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. אם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, זה פלא. באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או אל אותם שהם חיים חיי התורה. או שיש בהם, בסתר נשמתם, איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה, שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים. זה נקרא, אי אפשר לחיות חיים אמיתיים, חיים רוחניים, בלי אור תורה. אין חיים רוחניים בלי אור תורה. בצורה זו אחרת, זה מקושר לתורה. ותלמידי חכמים, העומדים בסוד השם, דינם עם רזי תורה, כדין כל העם עם כלל התורה, וכו'. הוא אומר אחר כך, אני, אולי לפני כן, אני אביא כאן בפרק ד', צריך לדעת כאן הפרק הזה נקרא כל התורה כולה. זה ודאי שהרגע שבו צריך להסתכל לתורה בצורה הזאת, זה ודאי יום מתן תורה. שכל התורה כולה, כמו אומר, כל התורה עומדת כלולה ומאוחדת בקדושתה העליונה בכל אלוקים חיים. כל אשר נשמתו חיה מקשיב ושומע את הקול הגדול הזה ההולך ובוקע בכל התורה כולה, ישראל, כנסת לכל דורותיה, מכירה את היסוד הגדול הזה של אחדותה של תורה, מדבקת היא בו בכל ליבה ובכל נפשה. הוא אומר, כל דבר ודבר מהתורה נובע מכל התורה כולה. זאת אומרת, כל דבר ודבר נובע מכל התורה כולה. כל דבר שאתה לומד תורה, אתה לא לומד רק את הדבר הזה, לא רק את הסוגיה הזו. כל התורה כולה מתנוצצת לפניך בפרט הזה. אתה אוחז דרך הפרט הזה את האור הכולל את כל התורה כולה. לכן באמת פעם כשהיה כוח בעם ישראל, היו לומדים תורה בעמידה, היו שומרים להקפיד, ללמוד תורה בתארה, משום שזה ממש ממש התחדשות מתן תורה בהר סיני. אתה לומד תורה, ומה אתה אוחז? איזה גודל אתה פוגש? את הגודל האינסופי הזה. כל השם האינסופי עכשיו מהדהד באוזניך, דרך הסוגיה הזאת, דרך הלימוד הזה, דרך הפסוק הזה. כל דבר ודבר, כולל כל התורה כולה, וכל דבר ודבר אנחנו ננגשים אליו, כמו שננגשים לקלוט את כל התורה כולה. האהבה והשמחה בעשיית המצוות תלמוד תורה לשמה צריך להיות אהבת הכל, אהבת כל האור, החיים, הקדושה והרוחניות העליונה של הכל ממש. הוא אומר עוד סעיף, קשור לזה, בכל דבר התורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל, המוסר האלוקי המוחלט, הוא מוצץ מכל דין פרטי. אין שום דבר יותר נמוך בתורה. הכל הכל הוא בעצם מובן ומתפרש בגודל שכזה, במדרגה כזאת. אז אני רוצה לסיום להביא רק את הסעיף הזה של לקראת סוף אורות התורה, הזרם האלוקי הכללי הזורם בכל חלק מחלקי התורה ונותן להם חיים. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, שהתורה היא נותנת חיים, המשמעות שלה היא עם כל נשגבותה, כל האינסופיותה, דרך המגיד לבית יוסף, בליל שבועות, תעלו לארץ ישראל, שהתורה בעצם חזרת אל מקומה. כל השם האמיתי, המקורי, בכל המציאות הוא באמת ממשיך ומזרים את חיותו ואת מלוא עוצמתו מירושלים, מארץ ישראל, והעיסוק בתורה בארץ ישראל ודאי הרבה יותר מפגיש אותנו עם התורה במובן חיים, עם התורה במובן הגודל שלה, האינסופי שלה, יחד עם זה במובן המחיה שלה, במובן המאיר שלה, במובן המתרגם ושבים לשון, במובן שבכל צד וצד בחיים לא עוזב אותנו, מאיר אותנו, מלווה אותנו, מחיה אותנו, בעזרת השם.